בוקר טוב, היום פסח שני. עוד אפשר שיבנה בית המקדש ועוד נביא קורבן פסח שני. כתוב לו בספרים שאם יבנה בית המקדש בין פסח ראשון לפסח שני, אפילו אם לא יבנה, אם תתאפשר האפשרות להקריב קורבן, אז עולים ומקריבים קורבן בעזרת השם. מה שנעסוק היום וגם בשני השיעורים הבאים זה כמו שכתבנו בכותרת, עיון בתפילה לשלום המדינה. אני יודע שבביתל יש נוסח קצת שונה מהנוסח הרגיל, וזה לא רק בביתל, יש בכל מיני מקומות נוסחות שונים, כאשר אבל יש תשתית מסוימת יסודית שכולם אומרים אותה. אם אתם מסתכלים במספר אחד, יש פה שלושה סוגי אותיות. יש האותיות הרגילות, זה התשתית של כפי שהיא חיברה את התפילה הזאת לרבנות הראשית לישראל, בעזרת עוד כמה אנשים, אבל אתם יודעים שתמיד אומרים, מי שחיבר את התפילה הזאת זה ש"י עגנון. זה לא נכון. גם לא אכפת לי אם ש"י עגנון חיבר אותה, אבל זה לא נכון, אלא זה חיבר אותה הרב הרצוג, בהתייעצות עם כל מיני אנשים, גם אנשי עברית וכדומה, אבל התפילה היא ודאי שלא, כך אמר לנו פעם הרב ישראלי, וכך אמרה לנו הרבנית הרצוג בזמנו. ש"י עגנון עצמו היה יהודי ירא שמיים, אבל באופן כללי זה ודאי זה התחבר על ידי מועצת הרבנות הראשית, בראשה היה הרב הרצוג והרב עוזיאל. במשך הזמן היו כל מיני אילוצים להוסיף כל מיני דברים וקצת טיפה לשנות פה ושם, והתפילה שישנה לפניכם פה היא בעצם תפילה שאושרה על ידי רב אברום שפירא בזמן שהוא היה בסוף קדנציה של הרבנות הראשית. ואני אסביר את הרקע לדבר הזה. אתם רואים שיש פה שני משפטים נוספים במספר, אני קורא בתוך התפילה במספר באות ד' כתוב, וכל היועץ על עמך ישראל עצה שינה טובה, מחשבה שינה טובה, תופר עצתו, כדבר שנאמר, עוצו עצה ותופר, דבו דבר וליקום כעמנואל. זה תוספת אחת. ובאות ו', חזק את המתיישבים בעזה, ביהודה ושומרון, בגולן ובכל מרחבי ארצנו הקדושה. אז יש שתי תוספות שהוספנו אנחנו בבית כנסת הרמב"ן בהתייעצות עם הרב, והרקע לדבר הזה הוא כמו שאתם יודעים שמאז הסכמי אוסלו לפני 15 שנה יש מקומות שבכלל הפסיקו לומר תפילה לשלום המדינה, וגם זה מה שאילץ גם פה את הרב מלמד שיחיה ויאריך ימים ושנים קצת לשנות את הדברים, כי היה זה דבר נוראי מה שהיה שם בהסכמים הללו. ובאותה זמן, בבית כנסת הרמב"ן, בעיר העתיקה, שאנחנו זוכים כבר להתפלל שם 32 שנה, כל בוקר, הגבאים אמרו, אנחנו לא אומרים יותר תפילה לשלום המדינה. זה מה זה, זה פשוט איום ונורא, כל ההסכמים האלה. ואז זה בבית כנסת הרמב"ן בעיר העתיקה הוא מעורב, יש בו הרבה מאוד חרדים וגם דתיים לאומיים. אז הציבור שלנו אמר, טוב, אם אתם לא תגידו את התפילה, אנחנו נתפלל במקום אחר. ואז הוסכם להוסיף את שני המשפטים האלה על מי שיועץ על עמך ישראל עזה שנה טובה תופר עצתו, והברכה למתיישבים ביהודה ושומרון בעזה ובגולן. ואז אנחנו רצינו לשנות את זה, אבל לא רצינו לשנות שום דבר בלי שזה יבוא מהרבנות הראשית שהיא חיברה את התפילה הזאת. ואז רב אברום אישר, כמו שכתבתי לכם פה, אישר את השינויים האלה, ורק אמר לנו תוסיפו גם שלח אורך במתחה לרבניה, ראשיה ושריה ויועציה, באות ג' מה שכתוב פה בתפילה. אז עכשיו בואו ננתח קצת את התפילה הזאת, מה כלול בה, ובעצם מאז ומעולם היו היהודים מתפללים בשלומה של מלכות. זה כתוב מפורש. ישנה במסכת אבות, מספר 5 פה לפנינו, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. ובפירוש מיוחס לרש"י שם, באבות כתוב, אני קורא מספר 5א, בשלומה של מלכות, אפילו באומות העולם, שכן מצינו שהיו נודרים נדבות בשבילם. כמו שמצינו ב-70 פרים שהיו ישראל מביאים בחג על 70 אומות, כמובן על חג הסוכות, שאנחנו, אמנם נכון כתוב שם שפוחתים והולכים, מ-13 פרים עד ל-7 פרים, כי רוצים שאומות העולם יפחו ויפחתו, אבל באופן כללי זה ודאי עוזר לאומות העולם להתקיים. אותו מספר 6 תסתכלו, הרב עובדיה בלספורנו, התפילה לשלומה של מלכות ראויה שתאמר תמיד, ואינה תלויה כלל וכלל באם המלך הולך בדרך הצדק והמשפט או לא. וזה לשונו של הספורנו, אף על פי שהמלך לפעמים בלתי קשר, כמו שקרה ברוב מלכי בית שני, והוא אולי גוזל וחומס, מכל מקום ראוי להתפלל בשלמה, כי אז יטיל מוראו ולא יסכים שיגזלו העם זה את זה, ובזה מסיר החמאס מבין המון העם. זאת אומרת, בהחלט התפילה הזאת היא לא מותנית באישיות של המלך, זה תפילה למלכות. אם אתם מדייקים טוב, אז תסתכלו גם ברקע של התפילה הזאת, אני קורא, נגיד מספר 10, זה כתוב מפורש בשולחן ערוך אור החיים, כתוב ככה, מגן אברהם בסביבן קטן זין, הוא קורא מספר 10, העיר על נוסח התפילה לשלום המלכות, השם מתפללים ויפיל שונאיו, היינו שונאים שבמלכותו. אתם אומרים, שלום, הוא אומר תפילה לשלום המלכות, ואחר כך הוא חוזר על זה עוד פעם במחצית השקל, שלומה של מלכות, ב-11 שורה שלישית, שלומה של מלכות. כלומר, התפילה היא לא על האישיות של המלך, אלא על עצם העובדה שיש מלכות ששומרת את המינימום החברתי המסודר בתוך הציבור הזה, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אני רוצה פה להוסיף משהו. תראו, הנוסח של התפילה שהיה פעם, לפני הקמת מדינת ישראל בכל מרחבי חוץ לארץ, נמצא פה לפניכם באות 6א. כתוב שם ככה, הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים, מלכותו מלכות כל עולמים, הפוצא דוד עבדו מחרב רעה, הנותן בים דרך ובים עזים נתיבה, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינסה את הצר הרוסי ואת הנשיא אמריקה וכו' וכו'. והשאלה היא, וכתב כל אחר כך בהמשך, ולפיל שונאיו תחתיו. על המשפט הזה דן המגן אברהם, והוא אומר, אני לא נתן לעצמנו, כשאנחנו בחוץ לארץ, ואחד, יש ציבור יהודי שנמצא נגיד באנגליה, ויש ציבור יהודי שנמצא בגרמניה, וכל אחד מתפלל שהשונאים של המלך שלו הם ייפלו. אלא בתוך המלך השני, שעל נגדו אנחנו מתפללים, יש גם יהודים שם. וכל הצבאות הללו היו משרתים גם יהודים. לכן אומר המגן אברהם, אני חוזר למספר 11 שם, המגן אברהם בסימן קטן זין, העיר הנוסח התפילה, השם מתפללים ויפיל שונאיו, היינו שונאים שבמלכותו. לא שאנחנו מתפללים שהשונאים שמחוץ למלכות שלו ייפלו, אלא שפה עכשיו במלכות שלנו, הם ייפלו השונאים שלו. כי אנחנו לא מתפללים נגד השונאים שבמלכות השנייה, כי שם גם יש יהודים. וכל העולם יש יהודים, הוא אומר. כך מסביר את זה גם במחצית השקל בהמשך הדרך פה. אבל יש פה שאלה. מה הנוסח הזה, המוזר, כתוב טוב, נותן תשועה למלכים, בסדר? מלכותך, מלכותו, מלכותו כל העמים. הנותן בים דרך ובים עזים נתיבה. אז מה, כן, האוניות נסעות, עוברות את הימים ואת הנתיבים. מה זה נוגע לתפילה לשלום המלכות? פעם שמעתי, לפי דעתי, מהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, תסתכל במקור של הממרה הזאת. איפה כתוב, הנותן בים דרך או בים עזים נתיבה? זה כתוב בישעיהו, מספר 7 לפניכם. כה אמר השם, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. אבל יש המשך. המוציא רכב וסוס וחיל ואיזוז יחדיו ישכבו בל יקומו, דאחו כפשתה קבו. הוא אומר, התפילה הזאת מאוד חכמה. יש פה רמז, לא רצינו לכתוב את המשפט הבא. כי זה כאילו אני פשוט מתפלל שהמלך הזה ילך הביתה. אז הביאו את המשפט הקודם, ואידך, זה לגמור. תדע לך שאנחנו במובן מתפללים עכשיו לצער הרוסי, אבל אנחנו בעצם בסתר ליבנו רוצים שהוא ייפול. אותו דבר גם לגבי הנותן תשועה למלכים, הפוצל דוד דבר מחרב רעה, שזה גם כתוב בתוך התפילה הזאת, תסתכלו מספר 8, פסוק י' א', פצני ואצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב, ימינם ימין שקר. זה רומז על המשך הפסוק. הנכון, אנחנו מתפללים לשלומה של מלכות, אנחנו רוצים שלפחות המינימום, במינימום ישמור על החברתיות בתוך העם הזה, אבל בהחלט המלך הפלוני, אלמוני, הרשי, הצאר הרוסי וסטלין וכל החברה האלה, אנחנו בסתר ליבנו רוצים שהוא ייפול, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה בכל. אז זה בעצם התוכן של התפילה באופן כללי, שנאמרה במשך מאות שנים לטובת המלכים, ואני שמעתי, כשדיברתי עם מישהו, איזה יהודי תימני שלומד בישיבה, הוא אומר שאצלהם, בקהילה שלהם, עד היום אומרים את הנוסח הזה, והם מזכירים את נשיא מדינת ישראל. אבל באופן כללי, הרבנות החליטה לשנות את העניין, והחליטה לא לומר את התפילה הזאת הרגילה, אלא להוסיף כמה וכמה דברים יסודיים שלא נאמרים בתפילה הזאת, ואני חוזר על תחילת התפילה שלום המדינה מספר 1. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. תראו, יש למילים האלה, ראשית צמיחת גאולתנו, שבהם נעסוק בעיקר עכשיו בשיעור הזה, יש כל מיני וריאציות. פה כתוב ראשית צמיחת גאולתנו. בואו נסתכל רגע אחד, למטה למטה, ממכתב של מרן הרב זצ"ל, לגדוד העברי, שכבש את עבר הירדן כידוע, במספר 9, למטה, בצד ימי למטה. לכל אחינו בני הגדוד, נושאי דגל ראשית צמיחת ישועתנו. ראשית צמיחת ישועתנו. בואו נסתכל במקום המקום, מקום הראשון שכתוב המילה של התחלת דגאולה, זה בעצם גמרא במסכת מגילה, אני קורא מספר 12, שם כתוב, מה ראו לומר גאולה בשביעית, גאל ישראל, גואל ישראל שאנחנו אומרים ב-18 בברכה השביעית, אמר רבא, מתוך שעתידים לגאל בשביעית, לפירך קבעוה בשביעית, ואמר מר בשישית קולות בשביעית מלחמות, זה לא גאולה, מלחמה נמי, התחלת דגאולה היא. פה המקור היסודי הראשוני למילים התחלת דגאולה. אמנם כתוב פה ראשית צמיחת גאולתנו, התחלת דגאולה, אבל זה התחלת דגאולה, ומאוד עוסק בזה ספר כל התור, שהוא באחד מתלמידי הגרא, בשם הגרא, והוא אומר, עיקרון יסודי ביותר במושג הזה של התחלת דגאולה. תראו מספר 14, כל התור מודפס בספר של הרב קשר, התקופה הגדולה. שם כתוב ככה, אני קורא 14, בשם הגרא, בעמידתנו על סף ההתחלת דגאולה. הוא לא אומר שאנחנו כבר בהתחלת דגאולה בזמן הגרא, על הסף של התחלת דגאולה, את הזמיר הגיע לשתיתה הזאת, זאת אומרת, באלף השישי, אני אסביר, את הזמיר הגיע, אתם בטח מכירים את דברי הרב, בספר אורות, במלחמה, פרקי המלחמה כתוב, את הזמיר הגיע, הרב אומר, זמיר עריצים, הזמיר זה מצד אחד זמרה, שירה, אבל זה זמיר עריצים, חותכים את העריצים, זה בדיוק מה שכאן אומר, כנראה רומז, הגרא במילים האלה, התחלת לגאולה, את הזמיר הגיע, זה כרוך, בהריגת גויים וכדומה ובמלחמות, אבל זה התחלת דגאולה. גם בהמשך, יותר למטה, תסתכלו מה שכתוב בעוד ב' במספר 14, על פי רבנו הגרא, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים והרחבת יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל עיקרי העבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה נחזים ביהודו ותפקידו של משיחה דהתחלת משיח הראשון, משיח בן יוסף, הוא המסייע לכל פעולה הנעשית בהתערותה דלטטה על דרך הטבע. פה ממש יש את היסוד של הגאולה שלנו. אני ממשיך בעוד ג' על פי רבינו הגרא. לא זכו, תתחיל להתחלת דגאולה בהתערותה דלטטה כמו שהיה בימי קורש, בימי בית שני. אני אסביר מה שכאן כתוב לפי עניות הבנתי. באופן כללי אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יעשה את הגאולה. אפילו יש רש"י ותוספות שהם אומרים במסכת סוכה, במסכת ראש השנה, שהמקדש ירד מהשמיים. אבל אנחנו לא יכולים לחכות לזה שהמקדש ירד מהשמיים. אנחנו צריכים בעצמנו להתעורר. ההתעוררות שלנו, וההתעוררות, כמו שאומר ישועת מלכו, מאנשים רחוקים לגמרי מתורה ומצוות, פתאום מתעוררים לבוא לארץ ישראל, זה נקרא התעוררות הדלתת. זה בא מלמטה, זה מצומח מלמטה. אני לא הבאתי את זה פה, אבל האור שמח במכתבו המפורסם, שגם כן נמצא בספר התקופה הגדולה של הרב קשר. הוא מדבר על הדבר הזה, זה מכתב שהוא כותב לקרן היסוד, לחיזוק העלייה לארץ ישראל ולחיזוק ההבנה שאנחנו מתקרבים כבר לאחרית הימים. הוא אומר, יש כאלה ששואלים, מה פתאום? צריך אולי נביא? או לא יודע, צריך איזה התערבות מלמעלה, שכולנו נהיה נביאים ונדע שזה התחלת דגאולה. הוא אומר, לא. יכול להיות שכנטילתה, הוא אומר, כך נתינתה. כי דרדרנו במשך התקופה של בית שני, עד שבסוף הגענו לגלות, כשהגענו לגלות כבר לא היו נביאים יותר. זה חגי אז חיי המלאכי היו בהתחלה את הבית השני, אבל אחר כך נגמרו הנבואה. אז כמו שהדרדרנו למצב הכי כמעט שפל שישנו לעם ישראל, משם מתחיל, משם זה נקודת ההתחלה חזרה. בלי נביאים, ולפעמים בלי תורה ומצוות באופן מלא. כך מסביר את זה האור שמח. זה מה שכתוב פה גם בגרא. התחלת, סף התחלת בגאולה, היא צריכה להתחיל, אם היא לא התחילה מלמעלה, היא תתחיל מלמטה, וזה לכן הוא מזכיר קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, הרחבת יישוב ארץ ישראל, וזה באמת היסוד של העלייה של תלמידי הגר"א, הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א וכו'. אז יש לנו פה שני מושגים ראינו עכשיו, בתפילה כתוב, אנחנו עכשיו ראשית צמיחה גאולתנו, והתחלת לגאולה שכתוב בגמרא, התחלת לגאולה שכתוב בגר"א, ורב קוק מסביר, אומר ראשית צמיחת ישועתם. זה צומח, התחיל לצמוח. בהחלט, יש הרבה מה לדייק בדבר הזה. אם אתה אומר שאתה נמצא על סף התחלת לגאולה, זאת לא התחילה, עוד אין התחלת לגאולה, כמו שהיה כתוב בימי הגר"א, זה לא היה עדיין. אחר כך, כשהתחילה ההתעוררות העצומה בעם ישראל, והתחילו להתקבץ אנשים גם רחוקים מתורה ומצוות לארץ ישראל, זה כבר הגענו להתחלת לגאולה. וזה הולך וצומח, לכן הרב קורא לזה ראשית צמיחת ישועתנו. זה התחלה, אבל זה הולך וצומח וזה בלתי הפיך. זה הולך ומתקדם בצורה צעד אחרי צעד, בצורה בלתי הפיכה. נכון שיש נפילות. במספר 15 בתוך המאמר הנפלא של רב ציודה בנתיבות ישראל, המדינה כי התקיימו את חזון הגאולה בצד שמאל למטה, אז אומר רב ציודה, אני אקרא מפה רק משפט או שניים, אותה הדרכה של כמעה כמעה, היא קובעת את מהלך גאולתו של ישראל לכל צדדי המעשיים והרוחניים. ואז הוא מביא, בהחלט יש נסיגות, בשורה השלישית, נסיגות וכישלונות, יש עיכובים וסיבוכים, יש אור עדיין דליל, עוד לא מתגדר כל האור באות א', מה שכתוב פה, כל זמן שלא בא על ידי השלמה, יש בהחלט שלבים ראשוניים, וכמו שבשלבים הראשונים של ילד שנולד, אז יש כל מיני סיבוכים ובעיות לפעמים הרבה פעמים, וגם עצם העובדה שהוא הולך וצומח כאשר הוא עדיין תינוק, זה כרוך באמת בהרבה קשיים, המון קשיים. אבל זה, הדבר הזה התחיל לצמוח, וזה צומח והולך ועולה, ואיך אומר כאן רב ציודי בעצמו, תראו בעוד ג' במספר 15, הוא מוסיף פה עוד נקודה אחת, מפעל ראשית אחריתנו. אנחנו כבר לא בהתחלה, אנחנו כבר בראשית הסוף של הדבר הזה. נכון? זה הולך שלבים שלבים, כמעה כמעה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שפה הערה בסוגריים. שמעתי כמה תלמידי חכמים שאומרים, נו, כמעה כמעה, נו, נחכה אולי עוד 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה. המקור של כמעה כמעה זה עולה מפורים. ושם כשהתחיל התהליך הזה של קודם הגזרה הנוראה של המן, ואחר כך כמה זמן אמר מהגזרה של המן, עד שבסוף נשארנו מהדבר הזה בצורה כל כך גדולה, והרגנו 75,000 גויים שרצו להרוג את היהודים, ועוד, ואחר כך עוד בשושן עוד כמה אנשים. כל הכמעה כמעה הזה זה בערך שנה, פחות משנה. אז כמעה כמעה זה לא איזה תהליך ארוך, אם יודע, של אלפי שנים. זה תהליך שהולך בשלבים. כמעה כמעה זה בא להגיד לך, שגם הקימה הראשונה, שזה נראה כאילו שזה עדיין לא, אנשים באים לפה, ולרצון לא שומעים תורה מצוות, עוד אין לנו ממשלה שהיא כמו שצריכה להיות וכדומה, אבל זה הולך וצומח וזה בלתי יפה. זאת אומרת, נדבר על שיעור מיוחד על הדבר הזה שמה שיש לפנינו, כמו שכתוב בספרים, שחס ושלום, גלות נוספת לא יכולה להיות. ונמשיך את הדרך, בואו ניתן לכם עוד דף אחד. אני בדף הזה ממשיך את העניין הזה, ופה יש תופעה מאוד מאוד חשובה ויסודית, שאני חושב שבטח חלקכם כבר יודעים מהדבר הזה. במאמר אחר של הרב צבי יהודה, שנקרא לבירורה של הליכת גאולתנו, הוא מונה 11 אנשים גדולים, שמתייחסים למציאות שלנו כהתחלת דגאולה. יש עוד, אנחנו נראה בפעם הבאה עוד אנשים נוספים, אבל באופן כללי פה הוא לוקח 11 אנשים מאוד מגוונים מכל מרחבי הדעות וההשקפות של עם ישראל ורבנים שונים לגבי מה שעכשיו אנחנו רואים. והיסוד הוא כזה, תראו, אתם יודעים שלא כולם, לא כל עם ישראל בינתיים, גם לא כל העולם הדתי חושב ושמח כמה שאנחנו שמחים בישיבה הקדושה הזאת ובעוד הרבה מאוד ועוד מאות מקומות בארץ ישראל, יש אבל הרבה אנשים שעדיין בווריאציות שונות, יש כאלה שלומרים תחנון, יש כאלה שנופשים שק ואפר. מה הרקע לעיכובים האלה? זה פשוט. תראו, אנחנו במשך מאות ואלפי שנים מתפללים ב-18, שלוש פעמים ביום, ותחזינה עינינו שמחה לציון ברחמים, ובני ירושלים בעתיד, צמר דוד אביך מראה תצמיח, הכל אנחנו מדברים בלשון עתיד. כי עדיין לא הגענו לדבר הזה. ועכשיו באים, פתאום אנחנו רוצים לומר שנגמר הסיפור הזה של העתיד. העתיד התחיל עכשיו להיות הווה. לעשות מהפך כזה בתוך, בעיקר בעולם, ששומר תורה ומצוות זה מאוד קשה. אנחנו שמרנים, אנחנו עושים הכל מה שהיה, כמו שהיה מקודם, מה שהיו רבותינו ואבות אבותינו התפללו, גם אנחנו מתפללים ככה, נכון? בעתיד לבוא בעזרת השם, בקרוב אנחנו נתפלל בנוסח תפילה שונה קצת. עבודת אלוקים אומר, אנחנו כבר לא נאמר, ובני, בית המקדש ייבנה, אז מה נגיד ובני ירושלים? אנחנו נגיד, תקיים את בניין ירושלים שבנית, וכך יהיו כמה מיני שינויים בתפילה בעזרת השם בעתיד לבוא. אבל בינתיים התפללנו כל הזמן על העתיד. בא יהודי גדול כמו הגר"א, ובעקבותיו אחר כך בא מרן הרב זצ"ל, הגאון בדורות, והחליטו שמה שאנחנו התפללנו בעתיד, זה עכשיו כבר התחיל להיות הווה. בווריאציות שונות, אסף התחלתה, אבל זה בהחלט התחיל לזוז. וזה להפוך את העתיד ואת התפיסה הזאת שכבר הושרשנו בכבר הרבה שנים, להפוך אותה להווה, זה צריך להיות באמת אנשים ענקיים בדורות, כמו הגר"א וכמו מרן הרב זצ"ל. ולכן באמת לא כולם עדיין לא התרגלו לדבר הזה. אבל תראו, בתחילת הקמת מדינת ישראל, בבחירות הראשונות לכנסת ישראל, בתש"ט, היה נס נוסף, חוץ מהקמת מדינת ישראל, שכל המפלגות הדתיות התאחדו ביחד. אני מגיע, אז לא קראו לזה ש"ס, ולא קראו לזה, אני יודע, המפד"ל, אבל המזרחי והפועל המזרחי, ואגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, ואיגוד הספרדים, וכל החוגים ביחד, התאחדו לקראת הבחירות וקראו לזה, לרשימה הזאת, החזית הדתית המאוחדת. ויש לכם פה, במספר 2, הנוסח שעליו חתמו המון רבנים מכל הצדדים, תכף תראו, לקראת הבחירות הללו. ואני קורא את המשפט הראשון, כן, יש שם במסגרת כזאת, הקרוז הזה, שגם הוא מודפס בספר התקופה הגדולה, דעת תורה, יום שישי כ"ט תש"ט, דעת תורה, דעת רבני ישראל אל השם בציון, נודה להשם על שזכינו ברוב רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של התחלתא דגאולה. גם פה יש איזה מושג, כמו שכתוב כאן קודם, זה כבר לא סף, כבר עברנו את הסף, אנחנו רואים את הניצנים הראשונים של התחלתא דגאולה עם הקמתה של מדינת ישראל. מעת השם הייתה זאת להראות לנו כי הגיעה שעת רצון המחייבת אותנו לבוא לעזרת השם בגיבורים כדי שארצנו ומדינתנו תיבנה ותיכונן לתארת הקודש. מדינת ישראל קמה, היא עדיין לא על תארת הקודש. עדיין המשפט ששולט פה זה המשפט האנגלי והמשפט האותנטוטי כמו שאומר רב ציודה, המשפט הטורקי וכל מיני משפטים כאלה, ויש הרבה מה, יש בהחלט דברים שהם לא לפי האידיאל הסופי, אבל התחיל הסיפור וזה חוזר אחר כך מה העיקרון של הקמת החזית הדתית המאוחדת, והוא כותב, אני קורא עוד היי בתוך הקרוז הזה, הציוויון הפומבי של מדינת ישראל שיהיו מוארים באורה של תורה רק ברבות מספר הבוחרים ויגדל מספר הצירים. אנחנו רוצים מה שיותר צירים שיהיו בכנסת ישראל כדי מוארים באורה של תורה, ואז לאט לאט על העסק הזה יתקדם. מי חתום על הדבר הזה? גם זה פלא. חתומים שני הרבנים הראשיים לישראל של אז, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. אני לא חושב שהיום הרבנים הראשיים חותמים על כל מיני קרוזים כאלה של מפלגות, אבל אז זה היה אווירה אחרת, והם היו הראשונים שחתמו. אבל תסתכלו בהמשך החתימות, יש פה דברים מופלאים. אני כאן הבאתי רק רשימה חלקית של החתימות. אבל אני אבליט פה כמה דברים. תראו, יש פה רבנים ציונים, אז לא קונץ. יש הרב משה צבינריה, והרב חרלאפ, אבל יש גם הרב יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, לא שווה חברון, ישיבת חברון. ובאמת בישיבת חברון, בשנה הראשונה, אני ראיתי הרב קץ שחיבר אלי, היה מנכ"ל בתי הדין הראשונים, יהודי ירא שמיים גדול, אבא של רב יעקב קץ וכל האחים שם, שבטלו לחיים ארוכים, הוא כותב שבחברון אמרו הלל ביום העצמאות הראשון. אז זה ישיבת חברון. תדאגו קצת, הרב זלמן סורוצקין, הוא היה ראש מועצת גדולי התורה. אני מדלג עוד כל מיני שמות, הרב יחיאל שלזינגר, רם בישיבת כל, ראש ישיבת כל תורה. טוב, הרב זאבין בוודאי, אבל הרב שלמה זלמן אוירבך. ואחר כך הרב רביץ, אני חושב שזה אבא של רביץ, שנפטר לו מזמן, זיכרונו לברכה. קצת יותר למטה, הרב עובדיה עדיה. והרב שאול ישראלי כמובן. אחר כך הרב אליהו מושקובסקי, ראש ישיבת כפר חסידים. הרב יסקוביץ', שהוא חתן של אדמור מגור. בהחלט, אתם רואים, באמת יש עוד הרבה מאוד חתימות שם, אם תפתחו את הספר הזה, אני חושב שנמצא פה בישיבה, ותסתכלו, חתימות רבות, גם של מסנגדים, וגם של העולם החרדי הזה, והעולם החרדי ההוא, וחסידים ורבס, כולם חתמו על המילים הללו, ראשית צמיחת, איך כתוב פה? הניצנים הראשונים של ההתחלת דגאולה. אז מה, כשאתה, מה אומרים על זה על החרדים? זה מזויף, זה הכי פשוט להגיד שזה מזויף, אבל מה נעשה? יש הרב עובדיה יוסף, הוא לא בדיוק מהציונים הלאומיים הזה, אבל תראו מה שהוא כתב הרב עובדיה לגבי הקרוז הזה. אני קורא מספר 3, זה מאמר של הרב עובדיה בחוברת תורה שבעל פה תשל"ד, הוא מדבר שם לגבי הלל ביום העצמאות, שזה עוד נעסוק, אבל תראו מה שהוא אומר, מספר 3. הם אמנם רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדינה התחלת דגאולה. אבל בשגן כתוב באמת, אנחנו על הניצנים הראשונים של התחלת דגאולה. לא, אבל זה התחלת דגאולה. וכן מה שכתוב בירושלמי, רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים וראו הילד השחר שהיה בוקע אורה. אמר רב חנינא לרבי שמעון בן חלפתא ברבי, כך הגיעו לתם של ישראל בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. השם מזורחת, זה גם כמעה כמעה, אבל זה בתוך יום אחד נגמר הסיפור הזה, חצי יום. הגאון רב מנדל קשר, מספר 4 אני קורא, בספרו התקופה הגדולה, הביא קרוז בשם דעת תורה, שחתומים לו אף כמעט כל גדולי הדור וקוראים את הקמתה של מדינת ישראל בשם התחלת דגאולה. בכל מקום הועיל ועדיין רבה הדרך לפנינו, כדי להגיע למנוחה ולנחלה, הן מבחינה מדינית וצבאית, מבחינה מוסרית ורוחנית, לפיכך אין לחייב לגמור ההלל בברכה. אז מה הוא פוסק? כן? הוא אומר, שאת ההלל אומרים בלי ברכה, בסוף התפילה. כך אומר הרב עובדיה. אני לא יודע, הזדעזעת לשמוע כל מיני רבנים אחרים, שחלקם חסידי הרב עובדיה, אני לא יודע, הם לא יודעים את זה, לא יודע מה. אחד התלמידים שלנו התפלל השנה בבית כנסת של הרב עובדיה ביום העצמאות בבוקר. שאלתי אותו מה היה? הוא אומר, הגיע תחנון, רצו להגיד תחנון, דפק על השולחן, היום לא אומרים תחנון. בסוף התפילה, אמר איזה רבע שעה שיחה על הקמתה של מדינת ישראל ועל הנס הגדול שקרה פה. ככה הוא חושב הרב עובדיה. הוא לא חושב שהקרוז הזה מזויף, וגם יש המקורות שלו נמצאים בגנזך המדינה, כך שאין מה לדבר. אתם רואים שהתפילה, התפיסה היסודית של רבנים, גדולי רבני ישראל מכל הצדדים, אומרים שזה מה שאנחנו רואים פה, זה או סף התחלת דגאולה, או הניצנים הראשונים של התחלת דגאולה, או ההמשך, אבל זה בהחלט זיהוי של כל הגאונים הגדולים הללו את המצב שלנו היום, עם כל החושך והדברים הלא טובים שאנחנו רואים לפנינו היום גם כן, כמו שרב צבי יהודה קורא לזה, יש מדרגות, הוא אומר, ויש סתר המדרגה. אבל גם הרבנים של הדור הקודם, וזה מה שעושה רב צבי יהודה פה במספר 1, הוא מביא פה 11 מקורות לעניין הזה, ונגיד, אני קורא את המקור הראשון, נקרא את השני, ב', רב אליהו גוטמחר, ורב צבי קדישר, שהם תלמידי רבי עקיבא איגר, אז הם אומרים, תראו בסוף, כשיהיה קוף למד משפחות, התחלת דגאולה. אם יש 130 משפחות בארץ ישראל, זה התחלת הגאולה. מרן הרב זצ"ל כותב אחרת קצת, תראו מספר י"א, בעולת ראייה ברכת החכם הרזים, האוכלוסה שתהיה בארץ ישראל, במספר הראוי 60 ריבו, תהיה תחילת צמיחת קרן לבית יעקב, ובאים לבטוחים שתהיה נאמנה על פי רוח השם אשר עלינו להקים עדות ביעקב ותורה לשום בישראל להיות לעם לפני השם. 60 ריבו, זה בדיוק היה מספר האנשים שהיו במדינת ישראל בהקמת מדינת ישראל, ובדיוק היו 600 אלף איש בארץ ישראל. אז כשאתה רואה, מה זה אומר? כמו שאמרנו מקודם, העובדה הזאת שזה מתעוררים אנשים רחוקים ובאים ועושים עלייה לארץ ישראל. אז בוודאי שזה הולך על הרקע שכבר אבותיהם, ואבות אבותיהם התפללו ואמרו תחזה נהנה בשובך לציון, זה נכנס לתוך אדם של אנשים גם שלא שומרים תורה ומצוות. אבל עצם העובדה הזאת שמתקבצים, הקיבוץ, כמו שכתוב שם, הוא התחלת דגאולה. וכך אתם רואים, בהמשך הדרך יש פה גם דבר מאוד מעניין, בעוד ג' במספר אחד, עוד ג' אז רב צודי מצטט פה, מדבר על הרצל. והוא אומר שידוע לנו שהרצל היה מצאצאי רבי יוסף טייצצק. רבי יוסף טייצצק היה אחד מגדולי ישראל שבית יוסף מביא אותו בהלכה שלו הרבה פעמים, מספר פעמים. אשר היו לו, אני קורא בשורה שישית בערך, בעוד ג' אשר היו לו גילויים רוחניים כמו לרבי יוסף קארו. והיה מוכן לחבר שולחן ערוך לפסק הלכה כמותו. בהודעת המגיד הרוחני, אז הודיעו לו שיש בית יוסף שכבר כותב את השולחן ערוך. והרצל הוא מצצאף של האדם הזה, הוא היה אדם מתבולל לחלוטין, וזה אחד האינדיקציות שאנחנו רואים שאנשים רחוקים לחלוטין, מתעוררים, זה מה שכתוב פה, ההתעוררות. זה רבי יהושע מקוטנה, בעוד ד' כותב גם כן, כי הקיבוץ, בשלורה השלישית, בעוד ג' בעוד ד' סליחה, כי הקיבוץ הוא התחלת בגאולה, ובפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. ההתעוררות היא הסמל או הסימן, ודווקא התעוררות מאנשים רחוקים, שזה מה שאתם רואים פה עכשיו, העבר הופך להיות הווה. סליחה, העתיד, שחשבנו שהוא ייקח הרבה זמן, הוא הופך להיות הווה. זה מה שאומר גם החופץ חיים. הוא לא מתבטא במילים, התחלת עדי גאולה, תראו עוד זין. זרב סיודי מביא במאמר שלו בשם הבן של החופץ חיים. עוד זין במספר אחד, החופץ חיים אמר על התרחבות המושבות ליישובנו החדש החקלאי, הנה המייסה מתחיל כבר אמר ביידיש. אפסח אוין דה מייסה, כך הוא אמר ביידיש. לפיכך הורה הלכה למעשה כי עכשיו כל אדם מישראל שיש בכותו מחויב לעלות לארץ ישראל עם הידיעה של הערך המיוחד של קיום המצוות בה, שהוא פי 20 מקיום מצוות בחוץ לארץ. ודאי, אנחנו באים לארץ ישראל, אין הבדל, יש הבדל אדיר בין מה המצוות שמקיימים בחוץ לארץ לארץ ישראל, אותו דבר הדרך. ואחר כך יצלב לזר, ואחר כך הרב הגדול מרסטרופצה, ובסוף כאן עולת ראייה, זאת אומרת, גם הדור הביניים שכבר, כולו כבר לא נמצא איתנו בעולם הזה, אבל גם הם ראו בכל המעשה הזה שעוד לפני הקמת המדינה, ועוד לפני הקמת המוסדות והממשלה והניצחונות האדירים שהיו לנו במשך הזמן, הם ראו בדבר הזה כבר את התחלת בגאולה. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בתפילה לשלום המדינה. אני חוזר לתפילה הזאת. אבינו שבשמיים צור ישראל גלו, ברא מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אני רוצה פה להוסיף משהו, תשמעו. אחרי מלחמת ששת הימים, שזה הייתה עוד איזה שלב אדיר של התקדמות עצומה, אנחנו היינו בבית וגן, והתפללתי אצל הרבי מעם שינון. ביום רביעי נכבשה ירושלים, ביום שישי הלכתי להתפלל בעם שינון. זה שטיבל רציני של תלמידי חכמים גדולים. ואז התפללנו, פתאום גמרנו אז ישיר, הרבי דפק על השולחן, עכשיו אומרים נשמת, יום שישי. נשמת כל חי. למה אומרים נשמת? זכינו לניצחון כזה אדיר? מה, נחכה עד שבת להגיד נשמת? לא עכשיו צריכים להגיד נשמת. אני קצת הייתי קצת טיפה חוצפן, אחרי התפילה, הלכתי לרבי, שאלתי אותו, הרבי, בשנה הבאה גם תגיד נשמת. אז הוא אמר, אתה מה אכפת לך? השנה אני אומר נשמת. נראה בשנה הבאה, מה בדיוק נעשה? אבל בהחלט, גם, זה באמת חסידות חרדית מאוד, עם שינו. וכייצא בזה גם, תראו, לפני מלחמת ששת הימים, היה תענוג להיכנס לכל הישיבות, מה שנקרא הישיבות השחורות, ולשמוע שיחות מוסר. הלכתי פעם עם הרב צפניה דרורי, לשמוע בישיבה אחת ברחוב רש"י בירושלים. הייתה התעוררות אדירה, עוד לפני המלחמה, כשכבר התקבצו מסביבנו פה הגויים לחלותנו, הייתה התעוררות אדירה, ובתוך המשיבות הללו, שבדרך כלל הרבה פעמים החינוך שלהם הוא אנטי ללכת לצבא ולא, וכו' וכו', ואנטי המדינה הרבה פעמים וכדומה, בערב מלחמת ששת הימים, הם אמרו, תראו, אנשים מוסרים את נפשם עכשיו, נמצאים בגבולות ונערכים למלחמות, ואתם צריכים היום לא, בכלל לא לזוז מהישיבה וללמוד הרבה, כדי שכל הניצחון תהיה הצלחה אדירה של צה"ל ושל של מדינת ישראל, במיגור האויב המצרי ואחר כך האויב הסורי וכו' וכו' והירדני. יש לי תוררויות כאלה מדי פעם. מדי פעם אחר כך אנחנו שוקעים לפעמים שוב באיזה מין אווירה לא טובה, באיזה מרה שחורה קצת וכדומה. אבל בהחלט כיהודים שומרי תורה ומצוות, שדברי רבותינו הם קודש קודשים, והתחזיות שלהם הם קודש קודשים, צריך לדעת שבהחלט אנחנו בתהליך. ותהליך לפעמים, כמו שאומרנו בציודי גם במאמר הקודם, לא קראתי את זה, יש סתר המדרגה, יש מדרגות, ויש לפעמים סתר המדרגה, ולפעמים הסתר הוא סתר נוראי. אבל בהחלט זה צמיחה שהולכת וצומחת עם סיבוכים, אבל היא הולכת ומתקדמת. מדור לדור, ומיום ליום, ומשעה לשעה, אנחנו הולכים למעלה. זה לא סותר שאנחנו צריכים להילחם בכל מיני תופעות נוראות שישנם, בכל מיני אבי אמינו של נסיגות, וכל מיני דברים כמו הללו, אבל זה בהחלט צריך להתפלל ולהאמין ולדעת שזאת האמת המוחלטת. זה מה שהרב הרצוג אמר פעם לנשיא ארצות, לנשיא אמריקה, כשהוא היה שם, תכף אני גומר. הוא היה בחוץ לארץ בזמן תחילת מלחמת השחרור, והנשיא האמריקאי אמר לו, אתה לא תחזור. לא, סליחה, זה היה בשואה, בתחילת הכיבוש הגרמני, הוא היה שם. והנשיא אמריקה אמר לו, אתה לא תחזור לארץ ישראל, כי הגרמנים יכבשו עוד מעט את ארץ ישראל. והם יחגו אותך, למה משמע שתחזור לשם? אז אמר הרב הרצוג, גלות שלישית מקובלנו, שגלות שלישית לא תהיה. בוודאי שאני חוזר לשם. וכך היה, אתם יודעים שהם נעצרו בשערי ארץ ישראל, היו כבר זמנים מסוימים, אתם יודעים שהערבים, ימח שמם, המופתי היה קשור להיטלר, ימח שמו וזכרו. ויש אפילו אומרים שהוא כבר התחיל לבנות פה איזה קרמטוריום באיזה מקום הערבי הזה. וזה היה על הסף של כיבוש ארץ ישראל חס וחלילה. והיה לו באמת נטייה כזאת, אתם יודעים שאותו צורר ישראל בא על השואה, בהקדמת ספרו הוא כותב שהתפקיד שלו הוא להמשיך את מה שהנוצרים הראשונים לא הספיקו לעשות. לחסל את עם ישראל. הוא יעשה מוזיאון ששם יהיה כל מיני דברים יהודאיקה וכל מיני דברים יפים של היהודים, כספרי תורה וכל מיני דברים. וזה, כולם יבקרו במוזיאון הזה וידעו, הנה היה פעם עם כזה ועכשיו העם הזה עכשיו כולו נקבר. זאת הייתה הגישה שלו. והיו לו שותפים, כולל השותף הזה שעכשיו הולכים פה, עושים פה בשבילו כל מיני חינגות, שותפים חזקים, חלקם בנגלה, חלקם בנסתר, חלקם בכסף, חלקם במעשה, להרוס את עם ישראל ולחסל את מדינת ישראל. וזה צריכים כולנו לזכור, על אף שיש לנו היום מסביב כל מיני חגיגות וכדומה, כשהנוצרי הזה בא לארץ ישראל, צריך לדעת שהנוצרי הזה הוא חלק מהמערכת הכלל עולמית נגד מדינת ישראל והשמדת מדינת ישראל, חס וחלילה. והיו לא תהיה. וצריך אבל בהחלט מאוד מאוד להיזהר מכל מיני קבלות פנים וכל מיני דברים כאלה, ברוך השם שבאמת הרבנים הראשיים לישראל היום, הם אמרו שהם לא משתפים בשום קבלת פנים, אם הוא יבוא לבית הרבנות הראשית, אז הם יקבלו אותו, ידברו איתו, אבל בסך הכל, זה היה בעקבות הרב ניסים. אתם יודעים שהרב ניסים, שהיה הרב הראשי לישראל, בזמן שהאפיפיור הקודם בא לבקר פה, אז המדינה דרשה מהרב ניסים ללכת לקבל את פניו, הוא בכלל לא, אתם יודעים, הוא לא מכירים את זה, הם כולם לא מכירים במדינת ישראל. הוא בא מעבר הירדן, הוא לא רוצה לבוא דרך לוד, והוא עושה, תראו, בכל הפרסומים שלהם, הוא בא לארץ הקודש, הוא לא בא למדינת ישראל, ויש שום דבר, יש ארץ הקודש. אז הרב ניסים אמר, אני לא בא לשום קבלת פנים שלו. אם הוא רוצה לבוא, שיבוא להיכל שלמה, אני אדבר איתו, אבל אני לא זז מפה. ואז היה לחץ אדיר, גם של התקשורת וגם של הממשלה, על הרב ניסים. אמרו, אם אתה לא הולך לקבל את הזה, אנחנו נפטר אותך. והוא עמד כמו סלע איתן, אני זוכר שחב ציודי כל כך כתב למכתב כל כך מעודד. ואחר כך התברר באמת האמת. האפיפיור הזה, הקודם והקודם וקודם וכו' וכו', הם כולם פשוט מסורת של השמדת ארץ ישראל בצורה עדינה ובצורה מוסווית, אבל זאת המציאות. רב צבי תמיד היה אומר שמה שיש לנו נגד הנצרות זה לא רק על הפרטים הנוראים שהנצרות אומרת ושינתה בהלכה, הלוא אותו האיש היה יהודי ביסודו, אלא בגלל הדבר הלאומי. כי הם אומרים שהם החליפו אותנו, אין יותר עם ישראל, בשואה נגמר עם ישראל, ולפני כן במעשה העגל נגמר עם ישראל, והם היהודים. ולכן, ככה היה אומר תמיד רב צבי יהודה, הקמת מדינת ישראל, זה סתירת הלחי הכי חזקה נגד התורה הנוצרית. לפי התורה הנוצרית לא יכול להיות דבר כזה של הקמת מדינת ישראל. לכן גם לא רוצים להכיר במדינת ישראל כמו שצריך, גם לא מתייחסים למדינת ישראל, למלכות ישראל כמו שצריך. זה צריך מאוד להיזהר ולשנן לעצמנו שכל היופי וכל הכנסיות היפות עם הציורים וכל הדברים הללו, זה א', זה עבודה זרה, כמו שאומר הרמב״ם, הנוסרים עובדי עבודה זרה הם, ויום ראשון הוא יום עידם. אתם יודעים שפעם היה, אני חורק טיפה מהנושא פה שלנו עכשיו, אז זה מגיע לנושא גם כן. היה פעם בענייני האומה איזה קונצרט, מתאוס פסיון קראו לזה, זה היה איזה משהו שהמיסיונרים, אז רב צבי יהודה שלח אותנו לבטל את הקונצרט הזה. זה היה קונצרט נוצרי בבנייני האומה של עם ישראל. אז חלקנו נכנסו לתוך הזה, לתוך הקונצרט הזה, בלי כיפות ובלי, לא ידעו שהם דתיים בכלל. וחלקנו עמדנו בחוץ וחילקנו את הרמב״ם הזה, שהרמב״ם אומר, הנוצרים עובדי עבודה זרה, הם כל מי שקיבל, נכנס לקונצרט הזה, קיבל כרטיס כניסה. שם היה כתוב, הנוצרים עובדי עבודה זרה, ביום ראשון יום עידם, צריכים להילחם בהם. ואז החבר'ה שהיו בפנים, עלו על ה... התערבבו בין האלה ששם נגנו את הקונצרט הזה, ולקחו את המיקרופונים, והעסק נגמר. השוטרים רצו אחריהם, זה היה סיפור שלם, הסיפור הזה נגמר. בדרך כלל רב צבי לא היה עושה כל מיני מעשים כאלה, אבל כשהנוצרים עושים דבר כזה, בתוך בנייני האומה הישראלית, אז זה הסוף שלהם, זה קרה פעמיים הדבר הזה. ומאז אחר כך הם באמת לא עושים יותר קונצרטים כאלה. אז לפעמים יש דבר כזה, לפעמים יש דבר כזה שצריכים גם לנקוט גם בדרך הזאת. הכל בהדרכת רבנים וכדומה. בעזרת השם, תוך זמן לא רב, כמו שאמרנו מקודם, זה קימה קימה, והקימה קימה הזה כבר הולך ומתקדם. ויחלה עבודה זרה מן הארץ, והקדוש ברוך הוא יביאנו לבניין עירנו בשמחה רבה.